מחר בי"ד באדר, אדר א', בי"ד באדר, לפני 29 שנה, נפטר הרב ציודה, זכר צדיק לברכה, ומן הראוי אולי שנאמר כמה מילים לזכרו. כל מכון מאיר קיים, נאמר, התחיל לומר, התחיל להתקיים, נאמר, מהשולחן, מביתו, שהוא העלינו את הרעיון הזה להקים כתובת או מסד לעזור לאנשים להתחזק בתורה, ביהדות. זה היה בעידודו, בחיזוקו, לאורך כל השנים שהוא חי, מאוד היינו מתייעצים איתו, אם זה מכון מאיר, מכון אורה. אז אולי כמה מילים לזכרו של ציודה, זכר צדיק לברכה. הוא כתב מאמר בספרו נתיבות ישראל, הוא כתב מאמר על מסילת ישרים, כן, על החסיד. החסיד, הכוונה היא לרמח"ל, הרמח"ל הוא היה חסיד, כן. ושם בספר, במאמר שהוא כתב, מאמר קצר, לגבי החסיד, מה הוא צריך להתכוון, מה הכוונותיו של החסיד, בפרק י"ט במסילת ישרים. אז אולי אני אצטט את הדברים, כי הדברים שהוא גם כתב על זה, אבל למעשה לא רק נאה דורש, אלא גם נאה מקיים. הוא כותב כאן לגבי החסיד, הוא אומר שהחסיד, קודם כל הוא מחלק את זה לשלושה חלקים. החסיד זה אדם שעושה טוב. זאת אומרת, כל מעשיו, כל דיבוריו, הכל זה דברים, מבחינת, בודק את זה, אם הדברים האלה הם באמת דברים ש... ומבחינת העשייה זה דבר טוב. אם זה מצוות שבין אדם לחברו, או מצוות שבין אדם למקום. הדבר השני אומר, החסיד, שאלה איך אתה עושה את מה שאתה עושה. באהבה, מתוך יראה. הדבר השלישי, מהי הכוונה, מהי כוונתו, מה של החסיד בכל מהלך חייו. אז אני מצטט כאן, הוא אומר, החסיד בא לקדש שם שמיים בעולם, שכבוד השם יגדל בעולם, גם מצידו, על ידי זה שהוא בעצמו מקדש שם שמיים, אבל גם מצד שהוא פועל, מתפלל ופועל למען גאולתו של עם ישראל, לבניין ירושלים, לקיבוץ גלויות. ואומר, יש עוד עניין בכוונת החסיד, ואני רוצה לצטט את זה. אמנם עוד עיקר שני יש בכוונת החסידות, והוא טובת הדור. טובת הדור. החסיד קם בבוקר אומר, מה אני יכול לתרום היום לדור? לדור כולו, טובת הדור, שהנה ראוי לכל חסיד שהתכוון במעשיו לטובת דורו כולו, לטובת כל הדור כולו, לזכות אותם ולהגן עליהם. והוא עניין הכתוב, אמרו צדיק כי טוב, כפרי מעלליהם יאכלו, שכל הדור אוכל מפירותיו. הצדיק הוא פועל, כל מה שהוא עושה זה לטובת הדור. אז יש דברים שפרטיים כביכול שהוא עושה, הוא מניח תפילין לטובת הדור כולו, הוא לומד תורה לטובת הדור כולו. כל דבר שהוא עושה זה נהפך מעניין פרטי לעניין כללי. אז זה החסיד, הוא לא פועל באופן פרטי למען, הוא לא אגואיסט נאמר ככה, הוא אידיאליסט. והאידיאליסט, כל דבר קטן שהוא עושה זה למען האידיאל הגדול, למען הכלל כולו. אז זה דבר אחד. החסיד הוא פועל למען הדור כולו בתפילותיו, במעשיו וכו'. אבל יש עוד מבחינה אחת של למען הדור כולו, זה שהוא מחפש בדור שלו מה הדבר הכי חשוב בדור עכשיו לעשות על מנת לזכות את כל הדור כולו. מעבר לתורה ומצוות שהוא עוסק ולומד ומפלל וכל הדברים האלה. ולכן זכה הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, שהוא פעל למען הדור כולו, ואני רוצה לפרט כמה דברים, נקודות, שהם באמת, אנחנו אוכלים את הפירות של הרב צבי יהודה בעניין הזה. הדבר הראשון שהוא כל כך צריך לבולט, הוא הקים עולה של תורת ארץ ישראל, מה שנקרא. ממש, פשוטו כמשמעו. הרב זצ"ל, שהוא עם כל אורותיו, ברוך השם, אבל הרב, בתקופה שהרב חי, גם בתקופתנו, נאמר ככה, זה בתקופה שנאמר לפני כמה עשרות שנים, זה לא היה נחלתם של רבים. מעטים מאוד עסקו בתורת ארץ ישראל, כפי שהרב מסביר, התורה הגואלת. הרב צבי יהודה התחיל מראשיתו מזער, אחריתו תשגה מאוד. מקומץ תלמידים, חוץ מזה שהוא הוציא את כל הספרים הידועים של האורות, הוציא אותם לאור פשוטו כמשמעו, הדפיס אותם והפיץ אותם. אבל העמיד צבא של תלמידים, ממש צבא. רבבות רבבות, יהודים ברוך השם היום שעוסקים ולומדים לאורו של הרב זצ"ל, כל זה בזכותו של הרב צבי יהודה. וזה התחיל מקומץ תלמידים לכאורה במרכז הרב, שהמעגל הזה הלך וגדל, הלך וגדל, הלך וגדל, והיום אפשר לומר, מקריית שמונה ועד אילת, יש מוסדות תורה, ישיבות, תלמודי תורה, אולפנות, מכללות, מכינות, ישיבות הסדר, ישיבות כאלה, ישיבות... וכל זה בגלל הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. הוא היה גורם המניע של תלמידים ותלמידי תלמידים ותלמידי תלמידי תלמידים, וגם אנחנו בעצם תלמידיו יושבים בבית מדרש זה. והעניין של לימוד תורה מתוך חיבור למדינת ישראל, לארץ ישראל, לצבא הגנה לישראל, בכלל לכל ההוויה שאנחנו חיים בה, זה הדבר הכי חשוב בדור. הוא זיקה את הדור כולו. אפשר ללמוד תורה גם בתוך איזה בועה, כאילו אתה בכלל מתעלם מכל מה שנעשה, תהליך התחייה בארץ ישראל. אפשר. יש כאלה. אבל זה לא עניינו של הרב. הרב צבי יהודה זכר צדיק, שהוא הוציא את הדברים מן הכוח אל הפועל. הוא נותן להוויה הישראלית, למציאות הישראלית, את המימד הנשמתי, נאמר, את המימד הרוחני, מחבר את כל תהליך התחייה בתורת ארץ ישראל לריבונו של עולם. אז זה דבר אחד, שאפשר לזקוף את זה לזכותו. אני זוכר שאני באתי למרכז הרב, היו הרבה 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 פחות מהתלמידי מכון מאיר במרכז הרב. אולי כמה עשרות, אולי 40-50 תלמידים בסך הכל. מתוכם צמחו ראשי ישיבות ואנשים בעלי השפעה גדולה במדינה וכל זה. והיום, ברוך השם, צבא רב. דבר שני, אני מוכרח לומר, אחרי מלחמת ששת הימים, הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, קרא את המפה, בכלל היה לו מבט לא רק מקיף מאוד, אלא גם חודר מאוד לתוך המציאות. ואיזה הוא חכם הרואה את הנולד. ופתאום מצאנו את עצמנו במרחבים כאלה, אנחנו התרגלנו לזה, פתאום כל ישע, סיני, הגולן, ירושלים, הר הבית, כל הדברים האלה. מה עושים עם כל זה? והיינו, העם היה כולו באופוריה, היינו בהתלהבות עצומה, אבל למעשה, איך את כל התפנית האדירה הזאת שזכינו לה כביכול, בלי שהתכוונו אליה, לא, באמת לא התכוונו אליה, אני זוכר את הדרשה שלו הגדולה לפני מלחמת ששת הימים, איפה חברון שלנו, ואיפה יריחו שלנו, ואיפה שכם שלנו, ואיפה, וכולם לא הבינו, מה הרב מדבר אותה. היינו בטוחים שזה דבר שהוא אוטופיה, אי אפשר להגיע לשם. והוא כאב את כל הדברים האלה לאורך שנים רבות, שהארץ ישראל לא בידינו, או חלקים מארץ ישראל לא בידינו. ואז הוא דחף, למרות שהיה כבר אדם מאוד מבוגר יחסית בשנות ה-80, משהו כזה, הוא דחף את תלמידיו ותלמידי תלמידיו ליישב את ארץ ישראל, אם זה בישע, אם זה בגולן, אם זה בכל מקום, בגוש קטיף, בסיני אפילו, בכל מקום הוא דחף את התלמידים. ובאמת היום ברוך השם אנחנו זוכים ורואים במקומות האלה רבבות רבבות יהודים יושבים, וברוך השם יותר ויותר, וילכו ויגדלו ודאי. והתפיסה שלו הייתה כל כך פשוטה וכל כך אמיתית וכל כך נכונה, התקפה גם היום. יש לנו מצווה ליישב את ארץ ישראל. מה זה ארץ ישראל? האם ארץ ישראל, איך הוא קרא לזה, הגבולות בין טול קרם לנתניה זה ארץ ישראל וטו לא? כל ארץ ישראל, חברון ושכם ויריחו וכל מקום ומקום יהודי צריך לשבת. אבל הרב, כל מקום צריך לשבת. הוא שימש דוגמה אישית. אני זוכר בעליות של, שהיה בהתחלה לשומרון, הוא הלך בראש המחנה. היה, למרות שהיה כל כך מבוגר, איזה כוחות אדירים היו לו. והוא דחף את כל המהלך הזה. אז לא רק שיהודי בחסיד שהוא מניח תפילין זה למען כל הדור כולו, אלא הוא בודק מה הדור הזה, מה המשימה של הרגע, של הדור הזה. הוא הגיע למסקנה שהדבר החשוב ביותר אחרי מלחמת ששת הימים, ליישב את ארץ ישראל. ופעל לזה, ודחף לזה, ובשולחן, בבית הצנוע שלו, והיו הישיבות, והיו באים משם שועי עולם, ראשי ממשלות. אני פעם סיפרתי, יום אחד אני רואה את בגין, עוד לפני שהוא היה בשלטון, לא לפני שהוא היה בשלטון, בא להתייעץ איתו. אחרי שהוא נבחר, הוא בא בגין אליו השלום, בא אליו לקבל את הברכה. לקבל את הברכה. ואריק שרון ואחרים, היו באים לשם, משה דיין ואחרים. זאת אומרת, הוא רצה לזכות את הדור בזה שהוא נכנס ומוצא את הבעיה היותר חשובה, קונקרטית, העכשווית, שצריך לדור, והוא נכנס לאובי הקורה ודוחף את העגלה הזאת שהיא כל כך כבדה וכל כך עמוסה וכל כך קשיים וכל זה. והנה ברוך השם העגלה היום כבר על מסלול. אנחנו כאן עדים למעלה מרבע מיליון יהודים יושבים בישע, וכל זה בזכות הרב ציודה זכר צדיק לברכה. הדבר השלישי שאני רוצה לציין אותו כאן זה העלייה מרוסיה. היום זה מובן מאליו שיש מיליון יהודים שבאו מרוסיה ששינו פני המדינה, ועוד מיליון יהודים למדינה, זה תנופה אדירה למדינת ישראל. מי עומד ביסוד? זה הרב ציונה, זה חד צדיק לברכה. וכיצד? בשעתו היו אסירי ציון שהם נלחמו מבפנים בתוך האימפריה הסובייטית, הייתה כל כך קשוחה וכל כך קשה, וקראו, היו ביטוי כזה, חומת הברזל, חומה שלא אפשרה ליהודים לצאת מרוסיה. ואלה האנשים הראשונים שהם אסרו אותם, אסירי ציון קראו להם, שהם מסרו את נפשם בשביל לפרוץ את החומה. ואז הרב ציודה זכר צדיק לברכה, שהוא כאב את הכאב של יהודי רוסיה, הוא הקים מטה קטן, כמותית, ענק, איכותית, נאמר. והמטה הזה, שכמה רבנים, כמה אנשים היו בתוך זה, ביניהם הרב צביטאו ואחרים, היו, התחילו להסתובב בעולם, בבירות העולם. ואשתו של שרנסקי, אביטל, הייתה בתוך זה, והסתובבו בעולם, שלח את המיקרו הזה, ועשו הפגנות, ועשו לחצים על שליטים ועל נשיא ארצות הברית, ראשי ממשלות, מלכים, והתחיל כל הנושא הזה של יהודות רוסיה ליצור לחץ אדיר על השלטון הסובייטי, ושחררו חלק מהאסירי ציון. זה היה הבקיע הראשון שאופ, החומה נפרצה, כמו הסכר שהוא נפרץ קצת, אגב, הכל כבר התמוטט. וזה הרב ציון הזה, זכר צדיק לברכה. שהוא יזם, עודד, דחף, לא נתן מנוח. מה עם יהודי רוסיה? וזה לא יודעים הרבה אנשים. שוב פעם, בגלל שהוא היה חסיד אמיתי, וחסיד אמיתי פועל לא רק מתפלל למען הדור, אלא פועל למען הדור. זה היה הרב ציודה, זכר צדיק לברכה. וגם עניין התשובה בכלל בארץ ישראל, צריך לדעת. הוא היה מאוד מתמסר לאנשים רחוקים. באו אליו באמת אנשים מכל הקשר, מהארץ, מחוץ לארץ. והוא ראה בעניין הזה של התשובה, הוא ראה בזה דבר שהוא לדחוף, לקרב אנשים ליהדות, הוא ראה בזה דבר חשוב מאוד. ואני זוכר ביום אחד הוא בא אליי, אומר לי, דוב, כן, דוב, אתה דובב שפתי ישנים, ראשי תיבות. לא רוצה, לא, אבל, טוב, מה הרב רוצה? אנחנו היינו כמו חיילים, מה שהרב רוצה. יש קיבוץ שורה, שם מישהו ביקש אולי לעשות מניין בימים נוראים, לפני עשרות שנים. אז אתה היית פעם קיבוצניק, תאסוף 10 אנשים, לכו לקיבוץ לימים נוראים, לראש השנה ויום כיפור. מה הרב לזה? הוא אכפת לו, אחר כך שלח לו עוד קיבוצים, כל מיני דברים כאלה. אחר כך נפגש עם חברי הקיבוץ, היו באים אליו להיפגש. אז אם היום רואים ברוך השם את תנועת שיבה ליהדות גדולה, רחבה, ברוך השם, כן תגדל התנועה הזאת. צריך לדעת שגם הוא כל הזמן דחף לעניין הזה, לקרב, לקרב, גם בישיבה עצמה, במרכז הרב. אני אומר מקצת הדברים, אבל אנחנו צריכים ללכת בדרכו. זאת אומרת, אנחנו, אמנם הוא כותב במאמרו, לא הבאתי את נתיבות לישראל, הוא כותב שם שבשם הרשב"א, שנכון שאנחנו לא חסידים כמו הרמח"ל או משהו כזה, אבל אומר, הרשב"א אומר שאדם צריך לראות את עצמו כחסיד, למרות שהוא חושב שהוא לא ראוי להיות חסיד. זאת אומרת, במשימה הכללית הזאת, להתפלל על הדור, לפעול למען הדור, שכל מצווה תהיה למען הכלל, זה לא יהיה, ככה הוא אומר שכל יהודי צריך לעשות את זה. למרות שהוא חושב שהוא לא ראוי לזה, אבל ככה צריך להיות. מביא את זה הרב ציודה. הוא היה כזה באמת. אשרינו, מה טוב חלקנו שהיה, זכינו שנשמה כזאת גדולה הייתה בתוכנו. הוא ממשיך ודאי את דרכו, היה לו כיבוד אב ואם יוצא מגדר הרגיל, זאת אומרת, ממש התבטל לגבי אבי, וכל עניינו זה להוציא מן הכוח אל הפועל את אורותיו של אביו זכרונו לברכה, הרב קוק זצ"ל, כן. יהי זכרו ברוך.